ה-29 ביוני 2025 ייחשב בוודאות יום היסטורי, היום שבו טסלה לחצה על הכפתור והשיקה סוף סוף את שירות הרובוטקסי שלה באוסטין, טקסס. השקה, כן, ממש לא השתלטות מסיבית על העיר, זה היה אירוע מבוים ומתוזמר בקפידה, צי קטן, אולי 20 רכבי מודל Y עם כיתוב רובוטקסי מוזהב על הדלת, והנוסעים הראשונים ממש לא טקסנים מהשורה, אלא קבוצה נבחרת של משפיענים, חובבי טסלה מושבעים, מהלך קלאסי שנועד להבטיח בז חיובי באופן גורף. אבל לא חייב להיות טסלה פנאטי כדי להתרגש, היום הזה ירגיש מיוחד, כמו חתונה שאתה מייחל שתצליח. נתחיל מהמונה, תשלום קבוע של $4.20 לנסיעה, זה כמובן לא מודל כלכלי, אלא קריצה שמסתירה את העלות האמיתית האסטרונומית כרגע של הפעלת צי פיילוט כה קטן. המחיר בוודאות יעלה, אבל זה המחיר, בלי נהג שעושה לך רגשי, בלי עיקופים מיותרי, בלי טיפ. אחד הנסיינים, לקוח אובר ותיק, הוסיף, בלי מונית שמתבטלת לך ברגע האחרון, כי לנהג יש אנגינה. טוב, זה כי נהג. אבל יש בתקופת ההשקה משגיח בטיחות אנושי שיושב כנוסע הקדמי. וחוץ מזה שאסור לו לדבר איתך, האצבע שלו מונחת על כפתור הפתיחה בדלת, כנראה כפתור אדום לעצירת חירום. ההזמנה מנוהלת דרך אפליקציה יהודית, דומה מאוד לאובר או ליפט בקווים ועיצוב של טסלה, מגדירים יעד, מזמינים נסיעה ועוקבים אחר הגעת הרכב. אין חניות כפולות, רובוטקסי לא תעצור לידך אם אין חניה, גם לא תעלה על מדרכה או תחסום כניסה לבניין, היא תמשיך לפעמים עשרות מטרים עד למקום בטוח. אפשר לשלוט בטמפרטורה וסאונד עוד לפני שהרכב מגיע, וכשהוא נפתח לך, שזם, הספוטיפיי שלך, הנטפליקס ודיסני פלוס יהיו זמונים במסך המגע האחורי. יש גם כפתור עצור בצד ותמיכה. ומה לגבי הנסיעה עצמה? לרוב הנסיינים יש טסלה בדרייבווי עם FSD בדרייבטריין, אז נהיגה עצמונית לא חדשה להם. עם זאת, ההרגשה היא של גרסה אחרת, מהירה, חלקה, טובה יותר. אני חושב שזה בעיקר האדרנלין והעובדה שהם בפעם הראשונה יושבים מאחור. בכלל, נראה שהנוסעים היו עסוקים בעיקר לצלם את עצמם, הכביש לא עניין אותם. אבל, וזה אבל גדול, ניתוח של הסרטונים חשפו טעויות נהיגה, בעיקר אחת משמעותית, שבה הרובוטקסי רקדה סמבה באמצע צומת. זה היה עניין של שנייה, והרכב חזר למרכז המסלול, אבל זה בהחלט הרגיש כמו תקלה. ולמי שבא מאוטופיילט, זה הרגיש כמו טסלה. הודעתו של מאסק שהם יהיו סופר פרנואידים לגבי בטיחות, וימנעו ממזג האוויר בעייתי ומצמתים מורכבים בשלב זה, היא הכרה שבשתיקה שהמערכת רחוקה מלהיות מוכנה לפריים טיים. מבט במפה מראה שהגישה מוגבלת לאזור גיאוגרפי שהוא חצי ממה שוויימו, גם היא גיאופנסט יכולה לנסוע בו. חשוב להבין, המודל Y באוסטין היא אפרטיף. החזון האמיתי זה שעליו נשענות הערכה לטריליון נוסף בשווי, הוא בכלל רכב יהודי בשם סייברקאם. רכב זה יותר כמו מכשיר תחבורה לשני נוסעים שתוכנן למטרה אחת בלבד, הסעה אוטונומית. אין לו הגה, אין לו דפשות, יש לו דלתות פרפר ללא ידיות, תא מטען וסגנון האצ'בק, אבל אין לו חלון אחורי. בקרביים שלו נמצאת סוללה קטנה ויעילה של 35 קילוואט שעה, המיועדת לטווח של 300 קילומטר פחות או יותר, זה בערך 90 ואט לקילומטר, בערך חצי ממה שטסלה משפחתית עושה, לא רכב ספורט, רכב שנטען על חוטית באינדוקציה, משהו שאמור למקסם את זמן הפעילות שלו. האינדוקציה הזאת אגב מגיעה ל-90% מהמהירות של חיבור ידני, זה די וואו. אז אין מודל כלכלי עדיין, אבל יש פילוסופיה. סוף עידן הבעלות על רכב פרטי. מאסק לא רוצה רק להחליף את אובר, הוא רוצה לנתק את הצורך להחזיק רכב אישי בעיר. הוא גם רוצה ליצור Airbnb למכוניות, להפוך כל רכב טסלה לנכס מניב. בעלי טסלה יוכלו להרוויח פסיבית בזמן שהם עובדים או שונצים, כשמישהו מפליץ אקטיבית ברכב שלהם. זה לא רק שינוי תפיסתי, זה שינוי במודל העסקי של טסלה, ממחירת חומרה חד פעמית ותוכנה למנויים, לפלטפורמת שירותים עם תזרים קבוע. רוצים מספרים? ארק אינווסט שקנתה ומכרה וקנתה ומכרה מניות טסלה חוזה שמחיר נסיעה ברובוטקסי יעלה בין 20 ל-40 סנט למייל. בעלות על רכב פרטי היא בין 70 סנט לדולר למייל, וכמה עולה שירות הסעה מסורתי? 2 דולר ו-40 סנט. צריך לזכור, הרכבים של טסלה ברובם יעילים אנרגטית, לא דורשים טיפולים, לא דורשים נהג, רק צריך לוודא שהם לא יוצרים תאונות. מחיר כזה לא רק מתחרה באובר, הוא יוצר שוק חדש שבו לא צריך רכב. זה אימור על שינוי חברתי ומודל בין 100 שנים של ניידות אישית. ואם תחליט שאתה כן רוצה רכב, רובוטקסי צפוי לייצר לך 30 אלף דולר בהכנסה שנתית במקום להירכב בחנה. אני מניח שיתנו לך להגדיר מתי אתה רוצה את הרכב, מתי אתה רוצה אותו לעצמך, ואולי את מי אתה מוכן להסיע, ומי לא ולאן. טסלה לא משחקת לבד במגרש הזה, למעשה היא נכנסה לזירה כשהאלופים כבר מחליפים מעלומות. ויימו, חברת הבת של גוגל, עושה 250,000 נסיעות בתשלום בשבוע, פעילה במספר ערים עם צי של 1,500 מוניות. היא גם הבטוחה ביותר. הפחתה של בין 80-90% בתאונות, כולל תאונות עם פציעות חמורות בהשוואה לנהגים אנושיים. זה חשוב לרגולטורים יותר משזה מעניין את הציבור. לטסלה אין עדיין מיילג' כזה. אמזון גם במשחק עם זופס, רכב יהודי שמורכב בקליפורניה, בעתיד לנסוע בסוף השנה בלאס וגאס ובסן פרנסיסקו בשנה הבאה. אם יצליחו, הם בטח לא רק יסיעו אנשים, המונית שלהם תעשה שליחויות ורונדלים בין מרלוג למרלוג. אובר וליפט הן מלכות הפלטפורמה, האסטרטגיה שלהן שונה לחלוטין ונוקט בגישה קלת נכסים. הן לא מחזיקות ולאחרונה גם הפסיקו להציע הלוואות לרכבים. הן מציעות רשת היברידית שבה נהגים אנושיים ורכבים אוטונומיים פועלים זה לצד זה. הן רוצות להיות הסופר אפ של הניידות. וזה כמובן עסק מעולה, לדאוג להסעה של מיליונים ביום, בלי לבקר במוסך פעם אחת. אז איך נראה שיתוף פעולה בין אובר ורובוטקסי? בקצה אחד, טסלה מוכרת לאובר רכבים. בקצה השני, טסלה מוכרת לאובר סלוטים. מסק עקשן, סוליסט וכבר פיתח אפליקציה. לדעתי, אין לו סיבה לחלוק כלום עם אובר, שאפילו לא מאפשרת לתעדף נהג אוטונום. זה גם לא ב-DNA של טסלה, שהיא שחקן אנכי שבונה את הרכב. השבבים, התוכנה, הביטוח, הרשת. בקטע הזה טסלה רוצה להיות אפל. נעזוב את ההפצה לרגע. הקרב של טסלה הוא על הטכנולוגיה. ויז'ן מול ליידר. האם רובוטקסי, שמצוידת במצלמות בלבד, יכולה להגיע לאותה רמת בטיחות של רדאר לייזר? זהו בעצם אימור חייו של מאסק. הוא לונג על רכבים זולים בלי מכשור מסובך, הוא מכר כבר מיליון מכוניות כאלה, הוא שורט על טכנולוגיה כבדה ושורט על חברות ישראליות כמו מובילאי שנוטה לאחרונה למצלמות, אינוויז וארבה. ה-22 ביוני 2025 הוא תאריך שהתעכב לפחות עשור. ההשקה הזו יכולה לעצב מחדש את הכלכלה שלנו, את הערים שלנו, את המדרכות והאוויר שאנחנו נושמים. אני לונג טסלה, אבל בטווח הקצר, בטח בשנתיים הקרובות, ויימו תמשיך לשלוט במונחים של בטיחות והיקף. הדרך של טסלה מסוכנת יותר, אבל עם פוטנציאל גבוה בהרבה. הדרך שלה לנצח היא למנף את צי הרכבים העצום שלה, שאוסף דאטה בקנה מידע שאף אחד אחר לא יכול להשתוות אליו, כדי לפתור אוטונומיה כללית. ההשקה באוסטין, City of the Violet Crown, היא הצעד הראשון במסע של מיליארדי מייל. עד הפעם הבאה, תהיו טובים ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.